התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה עניינים עומר?
מעולה, מה קורה משה?
בסדר גמור, וכיף לנו שיש לנו כאן אורח מאוד מאוד מכובד, המנהל המקצועי של הפועל גליל עליון, יונתן אלון. מה עניינים יונתן?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור גם, ובעיקר כיף שיש הרבה כדורסל, גם לכם היו משחקים ועוד נגיע לזה, אבל קודם כל נדבר קצת עליך ועוד נעסוק הרבה בתפקיד שלך בגליל עליון. אז יונתן אלון, למי שלא מכיר, עבד הרבה שנים במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, עבד כעוזר מאמן בקבוצה הבוגרת, הפך למאמן הקבוצה בסוף העונה שעברה, גם בכל התקופה של אחרי דייניוס אדומייטיס, וגם עבד במועדונים כמו הפועל חולון, בני הרצליה ועוד. וככה נתחיל עם הרקע שלך קצת, איך הגעת לעולם הכדורסל בעצם, לתחום האימון?
האמת שבגיל מאוד צעיר משכו אותי ככה חברים של המשפחה לעוד את הפועל ירושלים בכדורסל, ואז בתור אוהד, אחר כך זה ככה עניין אותי קצת יותר, שיחקתי כילד במחלקת הנוער, ובשלב התחום הזה של האימון קצת נראה לי מעניין, אז התחלתי, הייתי קצת עוזר מאמן, ולאט לאט למדתי, עשיתי קורס מדריכים בווינגייט, קורס מאמנים, וככה נמשכתי יותר לתחום, והרגשתי שאני גם בסך הכל עושה אותו בצורה טובה, אז זה פשוט המשיך משם.
תגיד יונתן, את העונה שעברה סיימת בהפועל ירושלים, כמו שמשה אמר, הרבה בלגן, הרבה עניין, שומר חומות וכולי.
כן.
איך היה נראה המעבר שלך לגליל עליון? למה החלטת שאתה רוצה לעזוב את הפועל ירושלים, ובעצם לעבור לקבוצה חדשה בתפקיד אחר? איך היה נראה ההחלטות שלך בקיץ הזה?
קודם כל, זה לא הייתה החלטה קלה, זאת אומרת, הייתי יכול להמשיך גם כעוזר מאמן בפועל ירושלים, אורן ברגע שחתם רצה שאני אשאר, וגם במערכת בסך הכל יש לי יחסים מאוד טובים, וגם רצו שאני אשאר שם. אני חושב שבהסתכלות על הקריירה שלי, רציתי, ברגע שהיה לי אתגר חדש, שחשבתי שאני יכול להשפיע פה, בסוף זאת הייתה איזו עונה, נראה לי 12 שלי כעוזר מאמן או משהו כזה, והרגשתי שעוד עונה ועוד עונה כעוזר מאמן, בעצם יש בתפקיד, יש סיטואציה שאתה תורם לתפקיד ושהתפקיד תורם לך. וכשאתה מרגיש, או שאתה, תפקיד תורם לך, אבל אתה לא תורם לתפקיד, או ההפך, שאתה תורם, אבל אתה כבר מרגיש שזה פחות תורם לך, יכול להיות שצריך לעשות איזה שינוי. ובסוף, בחיים, ההזדמנויות הם אלה שמכריעות, ופתאום הגיעה הזדמנות שהרגשתי שיכולה לקחת את הקריירה שלי למקום גם שונה וגם לקדם אותי, מבחינת ההכרה, מבחינת ההשפעה שלי על הכדורסל. זה היה נראה לי מאוד מאוד מעניין ומאתגר, והחלטתי ללכת על זה.
כן, אגב, היה לך בהפועל ירושלים, דיברת על השנים שלך כעוזר מאמן, אבל היה לך התנסות לא רעה גם בעמדת המאמן הראשי. אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי הטוויטר, אבל היום צויין יום השנה לניצחון,
כן,
אותו ניצחון על מכבי תל אביב בארנה. איך הייתה החוויה שלך כמאמן ראשי? כלומר, האם זה משהו שאתה אומר,
זה היה,
עדיין לא מוכן, אבל זה משהו שאני ארצה לעשות בעתיד?
זה היה הדבר הכי כיף שהיה לי בחיים. הרגשתי מוכן ב-200%, אני גם עכשיו חושב שאני מוכן. נהניתי מכל שנייה באימונים, במשחקים, בין האימונים. אין לי מילה אחת רע להגיד, חוץ מזה שהסיטואציה הייתה נוראית, בעצם התמודדנו כל כך הרבה דברים בשלושה חודשים האלה, שזה באמת היה קצת הזוי, אבל זה גם התנסות. אתה מדבר על המשחק הזה נגד מכבי, שבאמת היה משחק מאוד מאוד כיף ומאוד מוצלח, אבל עצם לעבוד עם קבוצה שמתפרקת למעשה, ולהחזיק אותה ולתת התחושה כל יום באימון, שאנחנו באים לנצח ומסתכלים לכולם בעיניים ולא מפחדים מאף אחד, זה היה משהו מאוד מאוד מענה ומאתגר, ולמדתי מזה הרבה מאוד.
אם אנחנו מתייחסים למעבר שלך לתפקיד המנהל המקצועי בגליל עליון, מה זה דרש ממך גם מבחינת ההתאמה לתפקיד חדש, למקום חדש? האם יש לך איזשהו מודל לחיקוי כמנהל מקצועי, ואיך בעצם נראה סדר היום שלך גם ביחס לעבר?
קודם כל, שאלת פה כמה שאלות ביחד. קודם כל, המעבר בטח שדרש התאמות מבחינת זה שאני לא עוזר מאמן ולא מאמן, אלא מנהל מקצועי. אני חושב שההבדל המהותי שהגדרתי לעצמי, ושגם ניסיתי לשריש את זה בתוך המערכת, זה שהמאמן צריך להסתכל על שבוע הבא, ואני צריך להסתכל על שנה הבאה. ולא רק על שנה הבאה, על שנים הבאות, ולהתוות איזושהי תרבות למועדון הזה, שהיא לא מתבטאת רק בסוף. ההשפעה שלי כעוזר מאמן הייתה באימונים, במשחקים, ונגע רק לתחומי הכדורסל. פה הייתי צריך בעצם לנהל את כל האירוע המקצועי שקורה בגליל עליון. זה יכול להיות לעבוד ביחד עם הפיזיותרפיסטים על נהלי עבודה ואיך מתמודדים עם פציעות, ועם המאמן כושר על איך בונים טרום עונה ואיך הוא מתנהל בסיטואציות כאלה ואחרות, על איך נראה אימון, מי יכול להיכנס, מי לא יכול להיכנס לאימון, מה עושים באימון, כמה זמן לפני אימון מאמנים צריכים להגיע. זאת אומרת, כל מה שקשור בנהלי עבודה, הרבה יותר חשיבה בגדול.
כלומר, אתה פחות מתעסק ב-day to day של הקבוצה.
אני באתי בשביל פחות להתעסק בעניינים של איך נשמור את הרצלי השבוע הבא. בפועל, בגלל מערכת יחסים מאוד טובה ומאפשרת עם ברק ועם הצוות, אז הייתי מתעסק גם בזה, אוקיי, לא כמו שהייתי כעוזר מאמן, לא כל היום, אבל הייתי בא לפני האימונים, יושב עם הצוות, מדברים קצת על תוכנית משחק, מדברים על הוידאו, נותן את הרעיונות שלי או את האינפוטים שלי, מה שהם רוצו לקחת לקחו, מה שלא לא, אבל בפועל אני כן חושב שהייתה לי השפעה על איך שהקבוצה שיחקה, אבל זה לא היה העיקר. העיקר הוא לא היה המשחק הבא, אלא העיקר היה איך הקבוצה נבנית, איך הקבוצה מתנהלת, הרבה יותר בגדול.
איך באמת עבד השילוב עם אבישי גורדון, ברק פלג ונועם כהן, באמת הרבה אנשי כדורסל בכירים, בקבוצה אחת יחד איתך, ולא רק בניתוח משחקים כמו שציינת עכשיו, אלא גם בבניית הסגל בקיץ? איך בעצם התבצעו החתמות השחקנים, ועד כמה היה לך יד בזה, והאם היית יותר מעורב גם באיתור השחקנים או דווקא יותר במסע ומתן? איך זה הלך פתאום?
הייתי מעורב בכל מה שקשור בבניית הסגל, זה די היה שלי, זאת אומרת, חוץ מהשחקנים שהיו חתומים כבר במועדון כמובן, אבל באופן כללי, אני לא חושב שמאמן צריך לבנות את הסגל, אני חושב שמנהל מקצועי צריך לבנות את הסגל, וכמובן לא להביא שחקנים שלא על דעת המאמן, כי זה טעות, אבל בחשיבה, איך הסגל צריך להיות בנוי וכו', נראה לי שזה עניין של מנהל מקצועי הרבה יותר, ואז בסוף, שנשארים שני שחקנים אחרונים לבחור, אז שהמאמן יבחר אותם. אבל בכלל, קודם כל, כל הנושא הזה של ניהול מקצועי, זה דבר, אין הגדרה באמת מדויקת, מה עושה מנהל מקצועי ומה לא עושה מנהל מקצועי. ואני יצקתי תוכן לתוך התפקיד הזה מתוך הפילוסופיה שלי. שאלתם ממי למדתי, אז יש לי חברים שעושים את התפקיד הזה באירופה, במועדונים גדולים, במועדונים פחות גדולים, וכמובן בית ספר הכי גדול בו שהייתי בו זה היה פול ירושלים, שמנוהל לא כמו מועדון רגיל בישראל, בטח ובטח מבחינת הניהול המקצועי שלו. אז כמובן שלמדתי שם המון, וכן גיבשתי איזשהו חזון איך דברים צריכים להיראות, אבל אני לא יודע, תיקחו היום את אותי בהפועל ירושלים, אותי בהפועל גליל עליון, את נגיד יותם עד שהוא נהיה מאמן בהפועל ירושלים, אני לא יודע מה בדיוק ניקולה וויצ'יץ' עושה במכבי תל אביב, אני לא יודע בדיוק מה עושה זופי אבדיה בהרצליה, או דניאל רביץ בבאר שבע, זאת אומרת, אני לא יודע להגיד לכם אם כולם, למרות שאנחנו בטייטל מנהל מקצועי, אני לא יודע אם כולנו עושים בדיוק את אותו דבר, אבל בגדול אני חושב שההנהלה צריכה לתת תקציב למנהל המקצועי, אסור לו לחרוג מהתקציב הזה, והוא צריך בתוך זה לנהל את כל הצד המקצועי, זאת אומרת, להחתים שחקנים, לשמור כסף להחלפות, לבנות איזשהו קו מקצועי שיעשה היגיון, לעשות החתמות ארוכות טווח לשחקנים שיעבו השלד של הקבוצה ב4-5 שנים הבאות, זאת אומרת, כל הדברים האלה זה ניהול מקצועי, כמובן שלא עושים את זה לבד, זה הכל, צריך לנהל את זה, אבל עושים את זה עוד אנשים, וחושבים ביחד על דברים, ואני מאוד מאמין בצוותי עבודה, וככה אנחנו מתנהלים גם פה, אבל זה נראה לי תחומי התפקיד, מה שנקרא.
אני רוצה שנייה להתעכב על משפט שאמרת, כי זה נושא שער מאוד בדיון לרוב בבניית קבוצות, אני בטוח שלמרות שלא היית חלק מהמערכת, אתה מודע לביקורת שהייתה על הבנייה של הקבוצה של הפועל ירושלים השנה, ועל היחסי כוחות בין אורן עמיאל לאותם אלפרים, וזה ביקורת שאנחנו שומעים גם במכבי תל אביב וגם במקומות אחרים. אמרת שמנהל מקצועי לדעתך צריך לבנות את הסגל ולא המאמן. הרבה אנשים אומרים שבסוף המאמן הוא זה ש... מה שנקרא שצריך לחיות עם הבחירות האלה, אז הוא זה שצריך להיות האדם הראשון לפנות אליו, האדם הראשון שיחליט ויבחר את השחקנים שהוא מודע שהוא יכול להשתמש בהם, מעוניין להשתמש בהם, ומסוגל לנהל אותם, מה שנקרא. אז אתה באמת חושב שזה נכון שמנהל מקצועי, עם כמה שהוא יכול להיות איכותי וחכם, האם זה נכון שהוא זה שיבחר אותם בשביל המאמן?
קודם כל, יש כל מיני דרכים להצליח, זאת אומרת, אין דרך אחת להצליח ואין דרך אחת נכונה. אני יכול להגיד איך בראייה שלי הדברים צריכים לעשות. בראייה שלי, תפקיד המאמן הוא לנצח משחקים. אוקיי? במובן מסוים הוא כמו זר. מאמן צריך לבוא, לקחת את מה שיש, לשדרג אותו, להפוך את השלם לגדול מסכום חלקיו, בעזרת אימונים טובים, טקטיקה טובה, יחסים טובים עם השחקנים, כל מה שבעצם מאמן עושה, ולקחת ולהוציא את המקסימום מהדבר הזה שקיים. מאמן שחתום לעשר שנים במועדון, אז באיזשהו מקום הוא כבר מנהל מקצועי, אני הייתי השנה בביקור בלודוויסבורג, אצל ג'ון פטריק, אז ג'ון פטריק מחליט מי יאמן את הקצל, ומי מאמן את הילדים, ומי מאמן את הנערים, ומי מאמן את הנוער, ומי מאמן את האנדר 21, ובאיזה שיטה מאמנים אותם, והוא כבר 10 שנים במועדון, אבל ישבתי ושאלתי, אוקיי, מי המנהל המקצועי? אז הוא אמר, אני. אז יש הרבה דרכים לצבוע את זה. בדרך שאני רואה את זה, מנהל מקצועי צריך לנהל תהליכים מקצועיים ארוכי טווח. החתמה של צוות רפואי, החתמה של סגל מאמנים. נכון שמאמן יכול להגיד, שמו, זה העוזר שלי ואני בא איתו. אבל אני חושב שמנהל מקצועי טוב יחזיק איזושהי עתודה מקצועית גם במועדון, כי מחר המאמן ילך, כי הוא ישתדרג והוא זה, ולא הכל הלך איתו ביחד. זאת אומרת, אני חושב שאחת השאלות הכי גדולות שאפשר לשאול על כל מנהל בעולם, זה מה הוא השאיר אחריו. האם טוב ככל שהוא היה, הוא לא הלך, והכל התרסק אחרי שהוא הלך, אז בעיניי הוא עושה עבודה לא נכונה ולא טובה. אז צריך להשאיר אחריך דברים, ולכן אני חושב שהמודל הנכון זה שמנהל מקצועי בונה סגל, ובתוך זה שהוא בונה את הסגל הוא גם מביא מאמן. זאת אומרת, אם הוא עכשיו חושב, אם אני בתור מנהל מקצועי אוהב, לא יודע מה, כדורסל פרוע, ושיעיפו שלשות, ושישחקו התקפות של 8 שניות, אז אני לא יביא תודד קטש לאמן, אוקיי? כי הוא לא, הוא לא טוב בסוג כדורסל הזה, הוא טוב בסוג כדורסל מסוים. מנהל מקצועי צריך לדעת, אנחנו, אתם יודעים, כמעט ולא מדברים על זה בארץ, אבל להחתים מאמן זה סיפור, זאת אומרת, זה נורא ברור שעושים המון בדיקות על שחקן, ואיזה בדיוק תכונות יש לו, ואם יש לו כליה או אין לו כליה, ואם הוא שומר, ואם הוא חכם, ואם הוא לומד או לא לומד, אבל מאמן, אתם רוצים להגיד לי שכל קבוצה בארץ, אני מקווה, אבל אני לא בטוח, יושבת לפני שהיא מחתימה מאמן ואומרת, אוקיי, פה יש לנו חתומים את השחקנים האלה והאלה, הוא אימן שחקנים כאלה פעם, זה מתאים לו לשחק בסגנון כזה, האם אפשר לכפות את הסגנון שלו על השחקנים שכבר חתומים בקבוצה, האם צריך להחתים שחקנים חדשים לגמרי, זאת אומרת, זה שאלות מקצועיות מאוד מאוד חשובות, שאני לא בטוח ששואלים אותם. בעולם שלי, אני חושב שכשאתה מכיר את המאמן ואת הקבוצה, אתה צריך לדעת איזה שחקנים מתאימים למאמן הזה, ויכול להיות שאתה אומר, אוקיי, המאמן הזה לא מתאים לחבורה הזאת שיש פה. כי הסגנון שלו הוא צריך חבר'ה אחרים. זה ברור לכם שיש מאמנים שהצליחו בקבוצות מסוימות ולא הצליחו בקבוצות אחרות, בין היתר בגלל שאופי השחקנים והסגנון שלהם לא התאים להם.
דיברת על ראייה ארוכת טווח וההחתמה של בייס וושינגטון לעונה נוספת במהלך העונה הנוכחית, זה בהחלט מהלך מהסוג הזה. עד כמה אתם מרוצים מזה כשבעצם אנחנו רואים קבוצות אחרות שפועלות ככה, כמו הפועל חולון עם קריס ג'ונסון וקריס בב בבני הרצליה, ועוד דוגמאות כמו ג'ייקובן בראון בהפועל תל אביב עכשיו, וגם שחקן זר נוסף, די-ג'יי קנדי, שהגיע בעקבות המלחמה של רוסיה ואוקראינה במהלך העונה, עד כמה הצירוף של זר בפרופיל יחסית גבוה כמו שלו, זה משהו שיכול לתרום למועדון.
שוב, אתה שואל כמה שאלות, אז אני אתחיל מההתחלה. אנחנו מאוד 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 מבסוטים מההחתמה של ברייס, קודם כל, זה בטח חלק מהתהליך של הדברים ארוכי טווח שאנחנו עושים. קצת נתת פה השבועות לא דומות, אוקיי, קריס בב, ג'קובן בראון, קריס ג'ונסון, זה שחקנים בכספים אחרים ממה שיש בהפועל גליל עליון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להחתים שחקנים בסדר גודל הכלכלי הזה, אבל זה בהחלט החתמות מרשימות מבחינת הניהול המקצועי של המועדונים האלה. זאת אומרת, להשאיר את קריס ג'ונסון שלוש עונות בהפועל חולון, שחקן שבעיניי יכול לשחק ברמות הרבה יותר גבוהות, זה כל הכבוד להפועל חולון שהם מצליחים לעשות דבר כזה. קריס בב, שחקן, עשה שנה מדהימה, שחקן מצוין, נרצה לי, צריכים להשאיר אותו, כל הכבוד להם. אני חושב המשימה שלנו היא להצליח בכספים קצת יותר קטנים, ולהשאיר את החברה האלה, וגם לתת להם את הערך המוסף, כי שוב, אם אנחנו לא יכולים לשלם הרבה כסף, אנחנו יכולים לתת דברים שקבוצות אחרות לא נותנות. אני יכול להגיד לכם שלפחות בחוויה שלי בפועל ירושלים, שמה שהשחקן מקבל שם מהרגע שהוא מגיע, מהרגע שהוא פותח את הבוקר ומקבל את התנאים להצליח, אם זה אימונים אישיים, מגרש, להתאמן, חדר כושר, מאמן כושר, פיזיותרפיסטים מוכנים לכל דבר שהוא צריך, אני גאה להגיד שהיום בפועל גליל עליון, שחקן לא מקבל פחות, לא מקבל פחות מזה, אולי פחות כסף הוא מקבל, אבל מבחינת התנאים והדברים האלה, אנחנו במקום טוב מאוד, וזה חלק מהבנייה הזו לטווח ארוך.
תגיד, יונתן, עליתם גליל עליון בעצם, עונה חדשה בליגת העל, לא הרבה האמינו בה בתחילת העונה, ולמרות אולי סיום צורם קצת עם סדרת רבע הגמר, אני בטוח שכולם במועדון די מרוצים מהעונה הזאת, אתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה.
לא, כולם לא טועה.
איך אתה מסביר את באמת, מה שנקרא, הצלחה הרבה מעל הציפיות של רוב אוהדי הכדורסל, אני חושב שגם שלכם.
לגמרי, הרבה מעל הציפיות שלי, אני לא האמנתי שנסיים מקום חמישי. איך אני מסביר את זה? אני חושב שכמה דברים קרו במקביל. קודם כל, החבורה של השחקנים התחברה, שזה אחד הדברים הכי חשובים בקבוצה. זה היה חיבור מאוד טוב בין האנשים, עם דינמיקה מאוד טובה. אני חושב שפה מגיע קרדיט מאוד מאוד גדול לברק, שידע לקחת את החבורה הזאת, וכמו שאמרתי לכם, לשדרג אותה, ולהפוך את השלם הגדול מסכום חלקיו. אני חושב שבחירת השחקנים הייתה טובה, אני חושב שההחלטה להמר על גבי, כשחקן מוביל, ובעצם להביא גרדים זרים, שלושה גרדים זרים, הייתה החלטה נכונה שהשתלמה. אני חושב שההחלטה להביא את נמרוד, שהיה שחקן טוב בליגה, אבל נתן את העונה הכי טובה בקריירה שלו, הייתה החלטה מאוד משמעותית בקטע הזה של בניית הקבוצה, כי באמת נמרוד הביא דברים שאף אחד אחר, אני לא חושב, יכול היה להביא באותה תקופה. ואני חושב שמערכת נמדדת, תמיד יש את הדיבור על זה, כשמדברים על מכבי תל אביב הגדולה, אומרים, טוב, פיני גרשון מאמן טוב, אבל היה לו את שערס, והיה לו את וויצ'יץ' והיה לו את פארקר, אבל שערס, וויצ'יץ' ופארקר שיחקו עוד כמה שנים באירופה, ואת השנים הכי טובות שלהם הם נתנו אצלו. זאת אומרת שיש פה חלק גם לצוות ולמאמנים ולאיך שהם עבדו איתם, ואני חושב שגם אצלנו, ברייס וושינגטון, את השנה הכי טובה בקריירה שלו נתן אצלו, נמרוד דיברנו, אייק, אני חושב שאת השנה הכי טובה נתן אצלו, שבו נתן עונה נהדרת, איתי מושקוביץ, אמנם סיים בפציעה מאוד לא נעימה, אבל נתן פחות ארבעה חודשים אחרונים, שרמה מאוד גבוהה של כדורסל, איזה אייזנדורף נתן את העונה הכי טובה בקריירה שלו, זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים הצלחנו למקסם את היכולת שלהם, וזה אחת הסיבות שהקבוצה מצליחה.
לגמרי, ואמרת שאתה בעצמך לא ציפית לסיים במקום כל כך גבוה, אז השאלה, איך הציפיות שלך לקראת עונה הבאה? עשיתם מקום חמישי, רבע גמר פלייאוף, עונה הבאה ציפיות יותר גבוהות, אותו דבר?
בדרך כלל שקבוצה מצליחה היא מתפרקת בלבל שלנו, כי קשה מאוד לשמור על הרמות שכר האלה, זה שחקנים שהצליחו, אני חושב שזה האתגר הראשון שלנו, לייצר המשכיות, אם נייצר המשכיות, אני חושב שאנחנו יכולים להיות באזורים דומים של מרכז טבלה פלוס, ואם לא, נצטרך שהכוכבים שוב פעם יתחברו לנו.
אוקיי, דיברת דרך אגב, בתשובה הקודמת שלך, קצת על הישראלים, בין אם זה גבי, מושקוביץ, נמרוד לוי, ועל העבודה האישית שלכם איתם. אני רוצה לדבר איתך בעיקר על שניים העיקריים, שאני חושב שמעניינים גם את הכדורסל הישראלי באופן כללי. גם גבי צ'אצ'שווילי וגם איתי מושקוביץ', עד כמה אתה חושב שהם עשו את הקפיצת מדרגה עונה, ומה זה אומר, כלומר, באיזה סדר גודל, איפה הם בקריירה עכשיו, ובאיזה רמה הם צריכים להיות עכשיו לקראת העונה הבאה?
אז קודם כל אני רוצה להתחיל באיך נראה היום יום שלהם, אוקיי? כי זה לא שבאים, נותנים להם לשחק ואז זה קורה. זה חבר'ה שבאים בבוקר לאולם, עושים עבודה אישית, רואים תיקוני טעויות על משחקים קודמים שלהם, אחר כך הולכים לאכול צהריים, אולי נחים קצת, חוזרים לאימון קבוצה, רואים וידאו של הקבוצה, עובדים על המשחק שלהם, זאת אומרת, זה חבר'ה שעובדים בלהשתפר. לא סתם הם טובים. ולא סתם הם משתפרים, ולא סתם גם ההתקדמות שהם עושים תוך כדי העונה היא מרשימה, בגלל שזה חבר'ה שעובדים ועושים אקסטרה יחידות עם מאמן יכולות גופניות, ואיתי, ועם שאר המאמנים, וזאת הסיבה שזה מצליח, בנוסף לדקות משחק ולמקום שאנחנו נותנים להם בקבוצה, וזה חלק לא פחות חשוב מזה. איפה אני חושב שהם בקריירה שלהם? שני שחקנים. בשכבות גיל שלהם בעיניי הם מוכשרים והפוטנציאלים ביותר בישראל. איתי הוא גארד, קומבו גארד, סקורר, שיכול לעשות נקודות, אני חושב, כמעט בכל רמה באירופה. הוא צריך ללמוד איך לעשות זה בצורה יותר עקבית, בצורה יותר יעילה אולי, צריך ללמוד לנהל את המשחק גם, אבל איתי שייך לרמות הכי גבוהות שיש בישראל, זה בטוח. שאלה, מה צריך בשביל שיגיע לשם? הפציעה עכשיו קצת מעטה אותו, אבל ברמת הכישרון והפוטנציאל, אני לא חושב שיש הרבה גארדים ישראלים כאלה.
אתה רואה אתכם מצליחים להשאיר אותו, גם את גבי, או שזה בעיקר תלוי בקבוצות שמה שנקרא
ברמה הכספית? השוק מכתיב, לאיתה יש חוזה לשנתיים, השוק מכתיב לנו, אני אם הייתי יכול, הייתי מכתים את כולם לחוזים לשנתיים או שלוש, מן הסתם, בסוף זה גם יש פה צד עסקי לעניין, ואני לא תמיד יכול, אבל אני כן מאמין בתהליכים מקצועיים, ואני חושב שתהליך מקצועי אמיתי לוקח יותר משנה, ולכן אני אומר לשחקנים, אני רוצה חוזה לפחות לשנתיים, בגלל שבשנה הראשונה אנחנו משקיעים בכם, ועובדים כמו כך הרבה, אנחנו רוצים גם לקצור את הפירות בשנה שאחריה, ולכן הרבה שחקנים גם מסכימים לחתום אצלנו לשנתיים. מבחינת גבי, אני חושב שהוא, קודם כל, אחד הדברים המדהימים בגבי, שהוא יכול להתפתח עדיין להרבה מאוד כיוונים, זאת אומרת, הוא שחקן מאוד 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 מגוון, הוא יכול לקלוע מבחוץ, יש לו משחק הייפוסט מצוין, הוא יכול להתגלגל לטבעות ולשחק גם מעל הטבעות, הוא מאוד מאוד חכם, כמובן שגופנית הוא כל הזמן מתפתח וימשיך להתפתח וימשיך לעבוד כמו שהוא עבד השנה, ושוב, שחקן שאני חושב שגם הוא כמו איתה, יכולים לשחק בכל רמה בישראל ולהגיע לרמות גבוהות באירופה, יש הרבה פרמטרים שמשפיעים על קריירה של שחקן, אבל שניהם נראה לי בכיוון הנכון.
אם חוזרים לקריירה שלך, אז באמת שיתפת פעולה עם הרבה אנשי כדורסל בכירים, וביניהם עודד קטש ודן שמיר. תכניס אותנו קצת לעבודה איתם, לחוויות שצברת ולדברים שלמדת מהם.
קודם כל, באמת כמו שאמרת, גם שניהם, אבל לא רק שניהם, אנשי מקצוע מדהימים, עבדתי גם עם מאיר טפירו, עבדתי עם אלעד חסין, שכולם עכשיו רואים את היכולות שלו לאט לאט, וזה ברכה מאוד מאוד גדולה. אני בכלל חושב, תפקיד עוזר המאמן זה תפקיד מאוד מורכב ומעניין, אבל אחד הדברים הטובים בתפקיד הזה, זה שמי שבוחר אותך הוא איש מקצוע, ולא הנהלות. זאת אומרת, וזה כיף שאתה נשפט רק על הצד המקצועי, על ידי מישהו שיכול באמת להעריך את היכולות שלך. משניהם למדתי המון המון המון, עם עודד הייתי בשלוש שנים האחרונות, שזה ככה קצת יותר טרי, וקצת יותר, כשהכדורסל שלי יותר מגובש. עם דן הייתי בעצם גם בירושלים, הייתי סקאוט כשהוא דימן את ירושלים שנתיים, וגם בפול חולון שנתיים שהיו מאוד מאוד מלמדות, שנה אחת כמעט ירידה, שנה אחת מדהימה עם גביע וגמר פלייאוף. אם אתה רוצה לחדד את השאלה, אני פשוט למדתי המון המון דברים על עצמי, עליהם, על איך צריך לאמן ואיך צריך לשחק, אני חושב שהייתי בבית ספר הכי טוב בישראל.
כן, גם יותר מי הם כאנשים שאתה עובד איתם ביום יום, וגם האם יש אלמנטים מקצועיים ספציפיים שממש חידשו לך והביאו למשחק?
אני אתחיל מהשאלה השנייה, אני חושב שבכדורסל אין הרבה דברים שבאמת מחדשים לך ברמה הזאת, שאתה אומר וואו לא ראיתי את זה אף פעם, אבל זה הרבה מאוד עניין של דרך הסתכלות על המשחק, ובקטע הזה כן, עשיתי... לקחתי מהם, זאת אומרת, חלק מהפילוסופיה שלי, מן הסתם, היא לא בנויה מדברים שהמצאתי, אלא מדברים שלקחתי ולמדתי בין היתר מהם, הדרך להסתכלות על המשחק, הדרך להסתכל על ההתקפה, הדרך להסתכל על ההגנה, שני מאמנים שיורדים לפרטים הכי 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 קטנים של המשחק, ורזולוציות טכניות אישיות מאוד מאוד קטנות, וזה עוזר לך ללמוד את המשחק, זה עוזר לך להבין אותו, וגם עוזר לך ללמד שחקנים בצורה הזאת, אז באמת, הם קצת שונים בפילוסופיה שלהם, של הכדורסל, אבל בעצם העובדה שיש ירידה כזו לפרטים, בעצם העובדה שהחשיבה לפני האימון היא מאוד מאוד מסודרת ומדויקת, ומגיעים לאימון אחרי שבאמת עשיתם תהליך כמאמנים, שיושבים כמה שעות ביחד בחדר, ומדברים על הדברים, ונסגרים, וקצת מאתגרים אחד את השני, וקצת מתווכחים, וקצת רבים לפעמים. עצם העניין הזה הוא דבר גדול בעיניי. ומה שקורה בתוך הוויכוחים האלו, בתוך החדר, או בתוך הזה, זה בעצם איזשהו תהליך של למידה, שביחד המאמנים לומדים אחד את השני, ביחד לומדים את הקבוצה שלהם, ביחד לומדים מה נכון. כשהתהליך הזה הוא בריא ומכבד, ובסך הכל אנשים שאוהבים לעבוד ביחד, אז קוראים דברים טובים.
תגיד, נתן, עבדת עם, במהלך השנים שלך בכדורסל הישראלי, עם המון המון פרסונות שכל אחת מהן בצבע משלה, בין אם זה ג'י קרובן בראון, גלן רייס, אמר לפי דעתי אפילו היית עוזר בזמן שלו, נכון?
נכון.
לא שאני עושה השוואה בין השלושה האלה, אבל אני חושב שנסכים שהמשותף ביניהם, שכל אחד מהם זה אישיות מטורפת ומוזרה בקטע טוב משל עצמה. איך זה בעצם, כאיש בתוך המערכת, להיות ולאמן שחקנים מהסוג הזה, עם האישיות הזאת ועם הדרך שבה הם מתנהלים?
קודם כל, כמו שאתה לומד ממאמנים שאתה עובד איתם, אני מאוד 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 לומדתי גם מהרבה שחקנים שעבדתי איתם. דרך אגב, לא רק הם, עבדתי עם הרבה שחקנים מאוד מאוד טובים, גם ישראלים, ולמדתי מהם הרבה, גם למדתי מהם כדורסל, וגם למדתי מהם לאמן, וגם למדתי מהם איך משפיעים על שחקן, ובמה מתערבים לו, לא מתערבים לו, משנים לו, לא משנים לו, ואני יכול להגיד שפחות בחוויה האישית שלי, זה הכיף שבלאמן. זאת אומרת, הקטע הזה שאתה פוגש אנשים חדשים וישויות חדשות, אני יכול להגיד לכם שבעיניי העולם מאוד מאוד השתנה, בהרבה מאוד מובנים, אבל היום אני גם ראש תחום כדורסל בווינגט, ואחד הדברים הכי משמעותיים שאני מנסה לשנות בווינגט, ומצליח גם, שהפעם אימון היה משהו כמו משטר, כולם היו עושים אותו דבר באימון, עוברים תרגיל, כולם עושים אותו תרגיל, ובעצם השחקנים היו שווים, שחקן היה עושה טעות, היית מושיב אותו בצד, שחקן אחר היה עושה טעות, היה אומר לך למה אותי הושבת בצד על אותה טעות ואותו לא, זאת אומרת זה, יש מין כזה שכולם אותו דבר, ואני חושב שאחד הדברים הגדולים שמשתנים באימון, זה שההבנה הזאת שיש שונות בין אנשים, בין שחקנים ובין אנשים, וכמו שזה מאוד מאוד ברור לנו, שלשחקן אחד יש כליה טובה מבחוץ, ושחקן אחד אין כליה טובה מבחוץ, אנחנו צריכים להבין ששחקן אחד יש אופי רגיש, ושחקן אחד אין אופי רגיש, ואנחנו צריכים לאמן אותם בצורה שונה. ואם אתה מדבר על החבר'ה האלה, לאמן את גלן רייס ולהוציא ממנו את המקסימום, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אני לא חושב שהרבה מאמנים הצליחו לעשות את זה, דן שמיר הצליח לעשות את זה. הוא לא שיחק אצל אף אחד טוב כמו שהוא צחק אצל דן שמיר, לי גם הייתה את הזכות להיות שם ולהיות חלק מהתהליך הזה, אבל בסוף גלן הוא בן אדם מיוחד ושונה, וכנראה שגם איזשהו יצר הרס עצמי מאוד מאוד גדול, אבל עדיין עבודת המאמן, כמו שאמרתי לכם, זה להוציא את המקסימום מהסיטואציה הזאת ומהחבורת הנשים הזאת. ג'קובן בראון לא שחקן שכל כך קשה לאמן אותו, אני חייב להגיד, הבן אדם מבין כדורסל יותר מכל המאמנים שדיברנו עליהם ושראיתי וממני ביחד, ובסך הכל צריך לדאוג שהוא יהיה בריא.
הוא חצי מאמן בעצמו.
כן, הוא מבין את המשחק בצורה מושלמת, יש לו יכולת ביצוע, הוא חושב כדורסל, הוא חושב קבוצה, הוא לא חושב על עצמו, הוא את ה-80% מהדברים שצריכים בשביל להצליח כבר יש לו. אז גם, יש דברים עם ג'קובן שצריך לדעת להתנהל איתו, וצריך לדעת לקרוא את המבחנים שהוא עושה לך ולעמוד בהם, אבל לא כל כך קשה להצליח עם ג'קובן, אני חייב להגיד, הוא די שחקן מדהים. לגבי אמרי, באמת ההתנסות הייתה מאוד מאוד מיוחדת, קודם שאתה בא לאמן שחקן שהוא היה אחד הגדולים בעמדה שלו ב-NBA, ב-CO, אתה לא באמת מרגיש שאתה יכול לתת לו משהו, וגם אתה די יוצא מנקודת הנחה הגיונית, שהוא לא כל כך בא לשמוע ללמוד ממך משהו, כי עם כל הכבוד, מי זה יונתן אלון, המטר 75 הזה שבוא והתחיל להסביר לי עכשיו על כדורסל? והחוויה איתו הייתה בדיוק הפוכה, הוא בא אליך אחרי אימון ושואל מה אני יכול לעשות יותר טוב, ואיך אני יכול להתאים את עצמי טוב יותר, ואולי תעבוד איתי על משהו שאני אלמד יותר, זאת אומרת, כל כך נכון ללמוד, כל כך צנוע באמת, אבל צנוע אמיתי, וכל כך רוצה להצליח, ורוצה שהפועל ירושלים תצליח וזה, שזה היה פשוט, בעיניי זאת חוויה מאוד מלמדת, כי הרבה פעמים יש לנו נטייה, במיוחד בישראל, שפה השחקנים האמריקאים שולטים, שלא כמו ברוב קבוצות, ברוב הליגות באירופה, ישראל היא ליגה אמריקאית בסוף, הליגה הישראלית, ויש פה איזושהי נטייה להתייחס לכל מיני שחקנים טובים אמריקאים, באיזשהו או חשש, או עירת כבוד, או לתת להם לנהל את העסק כמו שהם חושבים ורוצים, ולדעת שגם אחד כזה גדול ככל שיהיה בתרבות שלו ובמהות שלו, יכול לבוא לעוזר מאמן שגדול ממנו בשנה, ולשאול אותו איך אני יכול לעשות את הדברים טוב יותר, אז זה מראה שככה צריך להתייחס לשחקנים. שחקנים פה בשביל ללמוד ובשביל לבצע מה שהמאמנים שלהם אומרים להם לעשות. ומי שלא עושה זה הוא פשוט לא שחקן טוב. ואני חושב שאנחנו חוטאים במדינה שלנו בקצת לתת אובר קרדיט וקצת לפחד מלהתעמת עם החברה האלה, ובסוף זה עושה לא טוב לכולם.
באופן אישי, איך אתה רואה את העתיד שלך בכדורסל? דיברת קודם לכן על גבי צ'צ'שווילי, שהוא יכול להתפתח להמון כיוונים, וגם לך בעצם יש אפשרות של גם היית מאמן, גם עוזר מאמן, אתה מנהל מקצועי עכשיו. איך אתה רואה את התפקיד שלך בעולם הכדורסל בשנים הקרובות, והאם נמשיך לראות אותך בגליל עליון כרגע?
קודם כל אני חושב שכמו שאמרת, אני באמת, הפנייה הזאת שעשיתי השנה, זה באמת פתח לי עוד כיוון להתפתח בו. אין לי מושג להגיד לך מה יהיה, זאת אומרת, אני מאמין גדול בזה שהסיטואציות מכתיבות החיים ולא הפוך. המטרה היא לחפש סיטואציות שגרמו לי להוציא מעצמי את המקסימום, ואז לקחת אותם ולהצליח בהם. השנה עשיתי את זה, ושנה הבאה אני יכול להתרסק. מגבי גליל עליון, הכוונה היא כן להמשיך פה עוד שנה, אבל שוב, השוק הרבה פעמים מכתיב לך את החיים, והקיץ רק מתחיל, אבל כמו שאני רואה את הדברים, אני כרגע בונה את הקבוצה בשנה הבאה, עד שיגידו לי אחרת.
טוב, זה בהחלט היה מרתק, ועכשיו באמת נעבור לדבר על המשחקים האקטואליים, שיש סדרות חצי גמר, הפלייאוף בליגת העל, בין מכבי תל אביב לבני הרצליה, ובין שתי הקבוצות שלך לשעבר, הפועל ירושלים והפועל חולון, ואני אתחיל איתך יונתן, ואפנה אליך את השאלה הזאת, קודם כל, מי לדעתך הפבוריטית כרגע לזכייה באליפות, כמי שגם בעצם התמודד מול הקבוצות האלה במהלך העונה, איזו קבוצה אתה רואה כפבוריטית, ואז באמת נצלול פנימה למשחקים.
קודם כל נתחיל להגיד שלכל אחת מהארבע האלה יש צ'אנס לא רע לקחת אליפות. אוקיי, קבוצות האלה הצליחו, הרצליה לקחו גביע, ויש להם כישרון, והפערים בין הקבוצות הם לא כל כך גדולים, בשביל שתהיה איזושהי פייבוריטית מאוד מאוד ברורה, לפחות לא לי. אני עדיין חושב שהמכבי וירושלים קבוצות טובות יותר מחולון והרצליה, אבל לא בפער שזה לא יכול לקרות בסדרה של שלושה משחקים. אז זו התשובה שלי. אולי, אני חושב שאולי מכבי מבחינת בסוף איכות השחקנים וחומר השחקנים היא הקבוצה הטובה ביותר. בוא נגיד ככה, אם כל הקבוצות ישחקו את המשחק הכי טוב שלהם, אני חושב שמכבי תל אביב תזכה באליפות. השאלה אם זה מה שיקרה בדרך כלל, זה לא מה שקורה, ומשם דברים מתפתחים, זה מה שכיף בספורט.
אני חייב להגיד, אני מסכים עם כל דבר כמעט שאמרת, הפיבוריטית שלי, אני חושב שהפיבוריטית פה, ואני אמרתי את זה בהתחלה, ואני חייב להתמיד במילה שלי, שמי שתסיים במקום הראשון מבחינתי תהיה פיבוריטית, מהסיבה הפשוטה שהליגה השנה, לפחות בצמרת שלה, מאוד 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 ביתית. כלומר, גם מכבי תל אביב, שבפעם הראשונה במאזן שלילי בחוץ, גם הפועל ירושלים, שמצליחה לעשות דברים בארנה שהיא לא מצליחה לעשות בהרבה מאוד מגרשים אחרים, ועל המגרש הביתי של חולון לא צריך אפילו להרחיב. אני חושב שהיתרון הביתיות, גם בסדרה של ירושלים מול חולון, ובהמשך בסדרת הגמר, מי שלא תהיה, הוא יהיה יתרון מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שאתה צודק מה שנקרא, במצב אופטימלי, מכבי תל אביב מגיעה עם איכות השחקנים ואיכות הכדורסל הטובה ביותר, היא באותה מידה מגיעה לדעתי לשלב הזה בכושר, ביחס לשאר הקבוצות, אולי הרע ביותר. הגיעה אחרי סדרה שהיא הייתה מעדיפה לדעתי כנראה לא בדיוק לזכור מול הפועל תל אביב, מלבד העובדה שהיא עברה אותה, המשחקים האחרונים לא היו כל כך מעודדים עבורה, כך שאני מסמן את ירושלים כפיבוריטית.
אתה הסכמת איתי, אני גם מסכים איתך, אני חושב שניתחת את זה יפה, ובאמת יש משמעות גדולה לביתיות פה.
אני הולך עם הגישה של יונתן, שהקבוצה, שאם כל הקבוצות ייתנו את המשחק הכי טוב שלהן, אז אני דווקא הולך על בני הרצליה. אני חושב שבמשחקים בהיכל מוקדם יותר העונה, בני הרצליה לא הייתה מספיק טובה, ואם היא כן תציג יכולת טובה, אין סיבה שהיא לא תגנוב את הביטיות ותיקח את הסדרה הזאת, ובסוף גם תזכה באליפות. אבל עכשיו באמת ניגע במשחקים הספציפיים, ואני אתחיל איתך עומר, עם כאב הראש של אבי אבן במכבי תל אביב, ג'יילן ריינולדס עם סדרה מאוד מאוד חלשה נגד הפועל תל אביב, ואנטה זיזיץ' לא ברור בדיוק מה המצב שלו, האם הוא קשיר ב-100%, ואני רוצה לשאול אותך, זה משהו שכנראה גם נעסוק בו באתר ביממה הקרובה, אבל איזה שחקן היית רושם, כי זה די נראה שדריק וויליאם, סקוטי ווילבקין, קינן אבנס וג'יימס ננלי הם די נעולים, ואז יש עוד שחקן שהאמת שלכל אחד כמעט, חוץ מריינולדס כנראה, יש סיכוי שווה. בין אם זיזיץ' באמת לא לגמרי קשיר, אז הסיכוי שלו הוא קטן יותר, ואז יש אופציה של אנג'לו קלויארו ואפילו קיירי תומאס. איך אתה רואה את הדברים?
דבר ראשון אני אגיד שלמכבי, כלומר, מכבי תל אביב עם סגל, באופן כללי גם סגל ישראלי, מאוד מאוד רחב, אז אני לא חושב שבעיות של גודל של רוטציה יעבו עבור הבעיה, לא בשלב הזה ולא באף שלב בליגה לפחות. המשחק מול הרצליה הוא באמת משחק מרתק מבחינתי, אני חושב שעצם העובדה שדווקא זיזיץ' וריינולדס, כמו שאתה אומר, קצת יצאו החוצה מהמשוואה, מול האזורית הזאת שהרצליה מאוד אוהבת להציג, או הגנות המתחלפות, שהיא מדי פעם מראה, אני חושב שזה יהווה למכבי תל אביב יתרון. היכולת שלה לשחק נמוך, היכולת שלה לשחק עם הגרדים שלה, ויש לה איכות גרדים, שהם משחקים כמו שהם יודעים לשחק, וכמו שהם הראו לנו כמה פעמים, והאמת גם בסדרה האחרונה שהם משחקים, אז היא באמת קטלנית ביותר. אני מניח שעוד ניגשני עוד מעט במפתחות של מכבי תל אביב לקראת הסדרה הזאת, אחד מהם יהיה קצב משחק. אני חושב שמכבי מאוד מאוד תלויה בפורורדים שלה, בין אם זה דריק וויליאמס, ובין אם זה השחקן שאני הייתי בוחר כדי להתמודד עם הוורסטיליות של בני הרצליה בהתקפה, וגם כדי להביא עוד נדבך התקפי שיקשר בין הקו האחורי לקו הקדמי, וזה אנג'לו קלויארו. אני חושב שמול האזורית הזאת של הרצליה, הקשר הזה, היכולת של מכבי לקשר בין הקו האחורי לקו הקדמי באמצעות הפורורדים, משהו שלדוגמה ראינו מה קורה שהיא לא עושה את זה בסדרה מול ריאל מדריד. ריאל מדריד בעזרת הלחץ שלה על מובילי הכדור מאוד מאוד הקשתה על מכבי תל אביב להריץ מהלכים שמתחילים בתוך הצבע, או להעביר מסירות כאלה מהחוץ לפנים, שזה בסוף הדבר שקובע את הספייסינג והתנועה של המשחק. אני חושב שמכבי תל אביב תלויה בזה בסדרה הזאת, ממש ככה, ואחד מהאנשים שיכולים לעזור להם לעשות את זה, לדעתי זה אנג'לו קלויארו.
במכבי תל אביב יש עוד שני שחקנים שפחות משחקים, כמו ג'י כהן ויפתח זיו, שיונתן, אתה עבדת איתם במכבי אשדוד, אם אני לא טועה.
נכון.
עד כמה הם חשובים, ובאופן כללי, מה המפתחות לדעתך במשחק לשתי הקבוצות?
אז קודם כל, באמת, כמו שעומר אמר, הרצליה משתמשת השנה המון בהגנה האזורית של שלושה לפנים, שניים מאחור. אני דווקא חושב שג'ק כהן זה שחקן לפרק האזוריות הטוב ביותר בליגה, הוא חכם, הוא יודע לשחק באייפוסט. אני חושב שהוא יכול להיות מאוד חשוב בסדרה הזאת, יש לו בעיה הגנתית, אבל הוא עדיין יש לו ערך. לגבי יפתח, הוא אני לא בטוח מה המקום שלו כרגע במכבי תל אביב, אני לא בטוח שהוא הצליח לסגל לעצמו תפקיד כזה שחייבים איתו, היו לו משחקים טובים יותר, טובים פחות, אבל זה לא שהוא קיבל על עצמו איזשהו תפקיד שאומר, אוקיי, אני את זה מביא לקבוצה, אני שומר הכי טוב את הגרדים של היריבה, אני מנהל את המשחק הכי טוב, אני עושה הכי הרבה נקודות, אני חושב שהוא עדיין באיזשהו שלב של תהליך שקרה, דרך אגב, להמון שחקנים ישראלים צעירים במכבי בשנה הראשונה, אני חושב שבפלייאוף, ככה אני רואה את זה לפחות, הולכים עם, עם הגברים, המוכחים, המנוסים, זה אין זמן לטעויות, לניסיון יש הרבה מאוד תפקיד בפלייאוף, אני חושב שדווקא השחקנים המשמעותיים זה שני המתאזרחים של מכבי, ג'וני דיברטולומיאו וג'ק כהן, כי הם גם נותנים למכבי דברים ששחקנים אחרים לא כל כך נותנים להם, וגם מוסיפים ניסיון וקשיחות, בטח רדי ברטולומיאו שיכול להוסיף לחץ על הגרדים, כמו שאמרת, שזה מאוד 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 חשוב אצל הרצליה. זה השחקנים שאני מסמן שם, בהרצליה כמובן קריס בא בעיניי הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה, ואונואקו שאני לא שותף להייפ המטורף שיש סביבו, אני לא חושב שהוא לא שחקן טוב, אני חושב שהוא שחקן חכם וגדול, ובסך הכל במשחקים החשובים הוא בא לשחק, אבל שחקן עם חסרונות, ושחקן שהוא צעיר מאוד, אפשר, הוא פגיע, אפשר לתקוף אותו, אבל עדיין, כשהוא טוב, אז הרצליה הרבה יותר טובה.
טוב, עכשיו נאמר בקצרה לפני שנעבור להפועל ירושלים נגד חולון. עומר, מה לדעתך יקרה בסדרה בין הרצליה למכבי תל אביב?
אז סדרה קצרה, טוב משלוש. אני חושב שבסוף, עם כמה שהרצליה להרצליה השבוע להתכונן לסדרה הזאת, יותר מלמכבי תל אביב, אבל אני חושב בסוף שקשה מאוד לקבוצה עם סגל כזה להתמודד עם העומק, עם הגיוון, עם הניסיון של מכבי, אז אני אלך כדי להזן בין השניים, 2-1 למכבי.
אוקיי, יונתן, האם לך יש אימור?
אני גם מאמין שמכבי יעברו, אני לא יודע אם הרצליה ינצחו או לא, אבל אני יודע, הרצליה עושה עונה נהדרת, אורן עושה עונה נהדרת, מגיע להם ניצחון אולי, אבל אני חושב שמכבי יעברו אותם.
גם לי מאוד קשה לאמר כאן, ומאוד קשה לי להגיד שהרצליה תעלה, אבל ניתן להרצליה 2-1, אני לא יודע איך, אבל סוויפ.
רגע, אמרת שהרצליה לוקחים אליפות.
נכון, ובגלל זה אני צריך ללכת איתם, אז אני אלך על ניצחון 2-1 להרצליה, אבל אני לא יודע אם בקאמבק, אחרי פיגור 1-0, או שהיא תגנוב את המשחק הראשון, למרות שזה נראה לי פחות הגיוני שמכבי תנצח באולם היובל ותפסיד בהיכל במשחק הראשון, זה נראה לי פחות הגיוני, אבל בסדר, נראה מה יקרה, אז אני הולך עם 2-1, ונעבור להפועל ירושלים נגד הפועל חולון. הפועל ירושלים עשתה סדרה מאוד מעניינת מול גלבוע, היא קודם כל הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל אחרי זה פירקה את גלבוע גליל בכל משחק, למרות שהמשחק השלישי כן היה מאוד קשוח, עד לשלב מסוים גלבוע הייתה קצרה, ומבחינתי הפועל ירושלים עדיין לא נראית לגמרי מרשימה, כשמנגד הפועל חולון די הרשימה באופן יחסי מול גליל עליון, בטח בכל מה שקשור למשחק ההתקפה, ונתחיל עם עומר, מה לדעתך המפתחות כאן, גם אתה עומד לכתוב טור על הפועל ירושלים, שהתפרסם בימים הקרובים, איך אתה באמת רואה את יחסי הכוחות, והאם לדעתך ירושלים היא באמת עד כדי כך חזקה כרגע?
אז אני אגיד כמה דברים, אני אתחיל מהשאלה האחרונה שלך, האם ירושלים עד כדי כך חזקה? אני חושב שבמהלך העונה ראינו שהפועל ירושלים, אם יש משהו שאפשר להגיד עליה, זה שאיכות המשחק שלה הרבה מאוד פעמים מותאמת לאיכות המשחק כולו, כלומר לאיכות המשחק של היריבה. בגלל זה הרבה פעמים ראינו אותה מול קבוצות שנחשבות קבוצות קטנות, לא אינטנסיבית, לא אגרסיבית ולא מצליחה לספק כדורסל טוב, במשחקים מול חולון באופן עקבי, גם אחרי תקופות רעות שלה, ראינו משחקים באמת ברמה יוצאת דופן, פעם אחר פעם. אז אני חושב שגם הפעם הרמה תהיה גבוהה, והפועל לירושלים שראינו בסדרה מול גלבוע גליל, היא לא בהכרח הפועל לירושלים שתפגוש את חולון. בנוגע למפתחות, אני רק, לפני שאני אתן שני דברים שלדעתי סופר חשובים לקראת הסדרה הזאת, אני רק אסייג ואגיד שזה תלוי הרבה מאוד ברישום גם של חולון. לחולון יש שני זרים עודפים, נכון? אז אני מניח כן. שהיא לא תרשום את דלטון ועוד שחקן. ראינו שגודס הרבה פעמים לא רושם את אדם סמית, מצד שני זה אולי קצת מסוכן, ואז הוא יעדיף לו לרשום את קייזר, ואז הוא מנמיך את האופציות שיש לו, כלומר זה כאב ראש כבר אחד שיש לגודס. לדעתי שני הדברים המאוד חשובים בסדרה הזאת, או אולי אחד כי זה די כולל בתוך הכל, זה ג'יילן אדמס. גיא קפלן בא עם איזשהו רעיון לסדרה מול ירושלים, להוציא את הכדור מהידיים של ג'יילן אדמס. הפועל ירושלים תנצח אותי, אבל ללא ג'יילן אדמס. אני חושב שזה, בסופו של דבר, אני לא חושב, אבל זה די קשה, כלומר, הוא גילה שגם מסביב לאדמס יש איכות בקבוצה, ויש סקוררים נוספים ומייצרי נקודות, שזה דבר אחד, אבל מצד שני גם יותם אלפרין עצמו מצא במהלך הסדרה פתרונות לפתור את זה, בין אם זה סוג של box and one, או משהו, איזושהי וריאציה של זה, שגלבוע גליל ניסו לשחק, שעושים כל המחליפים על הכל, ובריסקר שומר אישית וצמוד, ועם הגנת ריג'קט על אדמס, כדי למנוע ממנו לקבל את הכדור, ובין אם זה בטראפים שהביאו עליו, גם במשחק עומד וגם בפיק אנד רול. אז על הדברים האלה, ירושלים צריכה למצוא פתרונות, היא צריכה את הכנפיים שלה, בין אם זה וורקמן, בריימו, אדם אריאל, שחקנים שידעו לפנות קווי מסירה לג'יילן אדמס, כאשר הוא נקלע לצרות האלה, והם יצטרכו גם את שחקני הפנים שלהם, בעיקר ג'ון אגבונו, שהיה נהדר בסדרה מול גלבוע גליל, כדי להצליח להכניס את הכדורים פנימה, לכווץ את ההגנה, ואז אולי להצליח למצוא את ג'יילן אדמס. אלה בעיקר הדברים שהפועל שלנו עשתה מול גלבוע גליל, וכאן נכנס פה הנה הצד של חולון, שצריכה לגרום לזה להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה. אני חושב שאחד מהדרכים שיכולה לעשות את זה, זה באמת הגנה שהיא הגנה נמוכה, הגנת סמולבול שיכולה להחליף הרבה, יכולה להביא את ירושלים הרבה פעמים לסופי שעון, ולא להצליח, ולגרום להם לא להצליח עם פוינטות מהירות, כמו שהם ניסו הרבה פעמים. והקרב הזה, הקרב על ג'יילן אדמס, הוא פחות או יותר גם הקרב שיקבע את הסדרה כולה.
יונתן, איזה מפתחות אתה רואה בתוך הסדרה הזאת, והאם לדעתך זאת מלכודת בשביל ירושלים שהיא ניצחה כבר שלוש פעמים העונה את חולון, ויכול להיות שחולון בהחלט תפיק לקחים לקראת המשחק הראשון? איך אתה רואה את העניין הזה?
קודם כל, אם ניצחה אותם שלוש פעמים, כנראה שבמשחק השני והשלישי הם לא הפיקו לקחים. אבל זה מלכודת בגלל שחולון באים תחושת אנדרדוג, וזה תמיד יותר קל בסיטואציות האלה, אבל בסוף הפלייאוף הוא, זה כמו משחק חדש, זה עולם אחר, זה פחות, זה משחקים הרבה יותר טעונים, משחקים רגילים, וזו סדרה מדהימה להיות חלק ממנה, חולון, הפועל ירושלים, זה כיף. אני חושב שהמפתחות של הפועל חולון, בסוף הפועל חולון היא קבוצה שיש לה יוצר אחד, ג'ו רגלנד, שיש סביבו אסופה של שחקנים, בין אם זה קריס ג'ונסון, רפי מנקו, גיא פניני, קייזר, שחקנים שלא יכולים לייצר לעצמם נקודות בכלל, להוציא את איירוס מגי שיכול לייצר לעצמו, השחקן היחיד שיכול לייצר להפועל חולון זה ג'ו רגלנד, לאחרים. ולכן אני חושב שאם הייתי אומר מה המפתח, אז המפתח זה כמות האסיסטים שלו, דווקא לא כמות הנקודות שלו, היכולת שלו לייצר נקודות, כי זה לא שהוא יקלה 40 וטיירוס מגיע יקלה 40 ויהיה להם 80. בסוף הצוות המסייע הזה הוא מאוד חשוב, הם עושים עוד דברים, אולי קריס ג'ונסון יכול לייצר לעצמו קצת נקודות מאופנסיב ריבאונד וחיתוכים, אבל בסוף היכולת של הפועל ירושלים לא לאפשר לג'ו רגלן לייצר, אז נראה לי זה המפתח העיקרי. בהפועל ירושלים אני דווקא הייתי מסמן גם את קייסי ריברס, שהוא אקס פקטור מאוד 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 חשוב, עם הרבה ניסיון, שהיה כבר במועדונים גדולים, בסדרות גדולות, ברמות מאוד מאוד גבוהות, הוא יהיה חייב להביא את יתרון איכותי שם, בעמדה הזאת, ובריימו, כי בסופו של דבר, להוציא את ההרכב שחולון משחקים עם קייזר בעמדה 4, אין להם באמת 4 שאפשר להתמודד איתו, שארבע לחולון ש... ולכן אני חושב שבריימו הוא שחקן מפתח מאוד חשוב בסדרה הזאת, כי גיא פניני ורפי מנקו שמשחקים בעמדה 4, בשבילם להתמודד עם בריימו זה לא קל.
עומר, מה האימור שלך לסדרה?
אני חושב ששוב, דיברתי על עניין הביתיות, אני חושב שהוא יהיה קריטי גם הפעם, אבל אני חושב שגם מניסיון העבר, אני מעריך את יחסי הכוחות בין ירושלים לחולון כפער יחסית יותר גדול. אני חושב שחולון קבוצה יותר מוגבלת מירושלים, והעובדה שיש ליוצר אחד הופכת אותה למאוד מאוד פגיעה, וראינו את ירושלים גם יודעת לנצל את זה במשחקים הקודמים. אני חושב שהסדרה הזאת תיגמר 2-0 לירושלים.
אני בקצרה הולך על 2-1 לחולון, שירושלים תנצח את המשחק הראשון וחולון את שני המשחקים הבאים. ראינו את ירושלים כשהיא שיחקה תחת לחץ בארנה העונה, פעם אחר פעם היא הפסידה, אז בגלל זה אני הולך על האימור על זה. ויונתן, מה האימור שלך?
קשה לי מאוד להגיד, חולון יכולה ממש 50-50. אני כן חושב שירושלים ברמת האיכות קבוצה טובה יותר, אבל ביום נתון זה באמת הימור.
טוב, זה בהחלט סדרה שקשה להאמר עליה, ורגע לפני סיום, האם נזכרת בסיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל, יונתן?
אין לי איזושהי אנקדוטה משעשעת, מן הסתם קרו המון דברים, אבל הזיכרון שלי הוא לא כזה חזק, ולא עולה לי בראש איזשהו משהו נחמד או מצחיק, אבל היו לי המון.
אוקיי, זה בסדר גמור. אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לך מאוד שהצטרפת אלינו לדבר על כדורסל. היה כיף גם לדבר על עצמך, על גליל עליון, וגם על סדרות הפלייאוף בסוף, ותודה רבה כמו תמיד גם לעומר, שהגיע והצטרף אלינו, ותודה רבה לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, ותמשיכו להאזין לפודקאסט הצ'יט באירופה, לבדוק את הכתבות באתר ספורטס רבי, ונתראה בפעמים הבאות.